אמר רבי יחא, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. פרשתו של אליעזר, שניים ושלושה דפים, הוא אומרה ושונה. מספר את הסיפור וחוזר עליו, והשרץ מגופי תורה, ואין דמו מטמא כבשרו, אלא מריבוי המקרא. רבי שמעון בר יוחאי אומר, טמא הטמא, מההי. רבי אליעזר ברבי יוסי אומר, זה וזה. אבל יש כאן ריבוי שהוא מלמד אותנו הלכה, שזה גופי תורה. ומה אם לרחוץ רגליו ורגלי אנשים אשר איתו, זה גם היה חשוב לתורה לספר. שנתנו לו מים לרחוץ רגליו, לליעזר, עבד אברהם, ורגלי אנשים אשר איתו. ועל זה אמר רבי יחא, יפה רחיצת רגלי עבדי בתי אבות מתורתן של בנים. שאפילו רחיצת רגליים צריך לכתוב. והשרץ מגופי תורה, ואין דמו מטמא כבשרו. ובאמת צריך להבין, למה יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. האמת היא שכשאני קראתי את הפרשה השבוע, עוד לפני השבת, שניים מקרא ואחד תרגום, וכשהגעתי לפרשה הזאת של אליעזר, היה מאוד מרגש. אבל פי שאני מכיר את הסיפור הזה כבר משנה קודמת, וגם משנים קודמות, ובכל זאת, הסיפור ש... עומד אליעזר, עבד אברהם, פונה לריבונו של עולם, ואומר, השם אלוקי אדוני אברהם, אקרנה לפניי היום, בקש, איזו בקשה מיוחדת במינה, שיהיה סייעתא דשמיא, ועשה חסד עם אדוני אברהם, הנה אנוכי ניצב עלינו המים, ובנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים, והיה הנערה אשר אומר אליה, תינינה כדה ושתה, ואמרה שתה, וגם לגמליך השקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק, ובידע כי עשית חסד עם אדוני. והיא, הוא תרם קהילה לדבר, עוד לא גומר לבקש את הבקשה, והנה רבקה יוצאת. זה משהו, סייעתא דשמיא כזאת. הכל הולך כל כך חלק. זה שיחתן של עבדי אבות. הכל הולך למישרים. חז"ל אומרים שהייתה לו קפיצת הדרך. במובן שלא יהיו שום מעצורים, הכל הולך ומתגלגל ואין שום הפרעות ואין שום עיכובים. והנה רבקה יוצאת, וכמובן, והיה רוצה לרדת לקראתה, הוא הרגיש שזאת היא באמת אותה הוכחת לעבדך ליצחק, והיא תמהר בתורת קדה והיא משקה את ה... והאיש משתעל המחריש לדעת היצליח השם דרכו אם לא. תיאור נפלא של סייעתא דשמיא, של מהלך מושלם כזה רוחני של עבדי אבות. עבדי אבות מדברים אל הקדוש ברוך הוא, פונים אליו, והקדוש ברוך הוא נענה. אצל הבנים לפעמים אנחנו קוראים וקוראים וקוראים, והקדוש ברוך הוא מעכב את התשובה. הכל כמובן לטובה, אבל כשאדם פונה לריבונו של עולם, הוא מיד מקבל תשובה. זה לא מצוי כל כך אצל הבנים. אצל עבדי אבות אנחנו מוצאים את הדבר הזה. בעל תולדות יעקב יוסף, הוא מביא גמרא במסכת סנהדרין בפרק חלק, נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש בפסוק, הוא פרה פי על לבלי חוק. הפסוק אומר, לכן פרה שאול פיה לבלי חוק. ריש לקיש מפרש אם חוק אחד לא שומרים בתורה, כבר פערה שעול פיה. והולך לחומרה. אדם מקיים את כל המצוות כולם. רק מצווה אחת הוא לא קיים. זה כבר אסון. פערה שעול פיה. בגלל שחוק אחד הוא לא קיים. אמר יש לקיש, לא ניחה למרי שתאמר כך. הקדוש ברוך הוא לא אוהב כזה... כזאת הסתכלות חריפה, אלא מה? להפך, אם לא שומרים אפילו חוק אחד, פערה שעול פיה. אבל אם חוק אחד שומרים, כבר לא פערה שעול פיה. יש לקיש אומר שאם חוק אחד לא שומרים, שומרים על כל החוקים, ומצווה אחת לא שומרים, זה נורא, זה טרגדיה, זה אסון. ורבי יוחנן אומר, בדיוק להפך, לצד הקיצוני, לצד השני, שאם מצווה אחת שומרים, כבר היא מגינה, אפילו שלא שומרים את כל המצוות, אלא רק מצווה אחת בלבד, כבר היא שומרת. איזה קיצוניות כזאת בין שני הפירושים, פער כזה עצום, פער של תרי"ג מצוות. והוא מבאר, בעל התולדות, והוא אומר, מה הפירוש, לאיזה בלי חוק צריך לברר, איזה כוונה? הוא אומר, הרמב״ם אומר שאדם שמקיים מצווה כהלכתה, כאילו קיים את כל המצוות. אדם מקיים מצווה כהלכתה, אבל כהלכתה, פירושו של דבר, יש לברר את הדבר הזה, עם כל הדביקות, עם כל החשק, עם כל הבעת הקישור לריבונו של עולם. כי הרמב״ם בפרק שני מלכות יסודי התורה אומר שמצוות אהבה והעירה הם המצוות העיקריות, והמפרש מפרש שם שכל המצוות כולם עניינם להביא את האדם לדביקות בריבונו של עולם. אם האדם במצווה אחת הוא מבטא את הדביקות בכל מילואה בריבונו של עולם, זה כאילו קיים את כל המצוות כולם. ויש לקיש אומר לצד השני, אם אדם מקיים את המצוות, את החוק, בקרירות, לא בשייכות, לא בדביקות, לא כמו שהמצוות צריכות לבוא לידי ביטוי, אז חסר לו כלל היחס למצוות. ולכן המפלה, ולכן פרה פיה לבני חוק. כל המצוות כולם, עוד יש לבאר את זה יותר, כל המצוות כולם הן קשורות זו בזו. מצווה גוררת מצווה, והפירוש של מצווה גוררת מצווה, כאילו כל הקשורות, כל המצוות שרשרת אחת של מצוות. אדם מושך מצווה אחת, כל המצוות נמשכות אחריה, חוליה אחרי חוליה, כי כל המצוות כולם שרשרת אחת. אם אדם מקיים מצווה אחת, כמאמרה, היא מחוברת עם כל המצוות כולם, כאילו קיים באמת את כל המצוות כולם. אם, להפך, אם אדם לא מקיים מצווה, כלומר, לא באונס, אלא לא רוצה לקיים מצווה אחת, כאילו דוחה את כל המצוות כולם. כי כל המצוות כולם הן קשורות ומאוחדות זו בזו. התחברות למצווה אחת, התחברות לכל המצוות כולם. התרחקות ממצווה אחת, היא כאילו התנתקות מכל המצוות כולם. וזה גם בין אדם לחברו בישראל. ואהבת לרעך כמוך. כל ישראל מאוחדים זה מזה, מאוחדים יחד. אתה מתחבר לאחד, כולם הרי קשורים זה בזה, כאילו התחברת לכל ישראל. אהבת, אתה אוהב אחד מישראל, אתה אוהב את כל ישראל. להפך, אתה מרחיק אחד מישראל, אתה שונא חס וחלילה, אם אדם שונא אחד מישראל, לא תשנא את אחיך בלבביך. זה בעצם, הוא שייך לכולם, כאילו יש כאן התרחקות מכל הכלל כולו. תראו את התפיסה בשלימותה, כל מצווה ומצווה, כאילו כוללת בתוכה את כל המצוות כולם. כל עניינם של כל המצוות, כמו שאמרנו, להידבק בריבונו של עולם. וזה היה אצל האבות. על אברהם כתוב, נאמר בתורה, שהוא יצווה את בניו אחריו ושמרו דרך השם. אבל מלבד הפסוק הזה, עוד ראינו שהוא עושה גמילות חסדים, אברהם לא כתוב בתורה שהקים ישיבות, שישב ולמד תורה. באים חז"ל ואומרים לנו שאברהם זקן בא בימים, כל זקן שכתוב בתורה, זה שקנה חוכמה, תלמיד חכם, אבל זה דרשה. אבל בתורה לא נאמר מפורש על העיסוק בתורה. חכמים באים ואומרים לנו שאברהם אבינו קיים את כל התורה כולה. אפילו דרבנן קיים. אפילו עירובי תבשילין הוא גם כן קיים. אבל התורה לא מספרת לנו את זה. על יצחק עוד פחות. התורה לא מספרת לנו, יצחק היה עשיר, זה מסופר בתורה, מהשערים, הוא מצליח, יש לו סייעתא דשמיא, יש לו גם מאבקים קצת על עבירות, סימטמום, עבדי פלישתים, נקרא את זה בפרשה הבאה, לא מסופר בתורה שיצחק היה איש תורה, איש קודש, עקידה. כן מסופר. גם יצחק מתפלל שיהיו לו בנים, ויתר יצחק להשם. מתפלל. אבל בסך הכל, שיצחק היה עסק בתורה, יעקב אבינו עסק בתורה, הכל דרשות של חכמים, ומפורש בתורה הדברים לא נאמרו. באים חכמים מציגים את האבות, תלמידי חכמים, יושבים בישיבה, עוסקים כל הזמן בקודש. חכמים גם מציגים את דוד המלך. בנביא אנחנו לא כל כך מוצאים את הדברים האלה, כמה דוד המלך עסק בתורה. הוא היה משורר, הוא היה פלל מאוד הרבה לריבונו של עולם, אבל שהוא היה מגדולי הדור בתורה, זה לא נאמר. הוא היה איש חיל. באים חכמים ואומרים, איש חיל בתורה. בכל מקום הוא מצליח. הוא היה הלכה כמותו בכל מקום. כלומר, כך דורשים חכמים גם על דוד, שהוא היה איש קודש. לא רק מלך, רק איש צבא, מנהיג צבאי נפלא, מלך על ישראל, ומציל ישראל מיד האויבים, אלא מנהיג רוחני, מנהיג קדוש. למה הדברים לא נכתבו במפורש? אין צורך היה לכתוב במפורש. זה מה שבעצם חכמינו, זיכרונם לברכה, אומרים כאן, יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. האבות חיו חיי קדושה. במהות שלהם הם היו מחוברים לריבונו של עולם. ריבונו של עולם היה תמיד בתודעה שלהם. אבת השם מילא אותם. הם מכריזים שמדבר אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך אל הארץ אשר אראך, ואברהם הולך ומכוון על ידי ריבונו של עולם. והקדוש ברוך הוא מדבר אליו, והוא בונה מזבח לשם. הוא כולו שייך לעבודת השם. הוא מאיר את הדרך של עבודת השם. הוא עושה את זה בכל מיני עבודות שהוא עושה. הוא חי את חייו הרגילים. יש לו עושר וצאן ובקר וגמלים, והוא צריך לטפל בהם, והוא רואה או שהוא מנהל את כל הרועים, והוא עוסק בכל ענייני העולם. אבל הוא עוסק הכל מתוך קדושה. הכל מתוך עומק גדול של אמונה, מתוך דביקות בריבונו שלם, דביקות מוחלטת. זה נקרא תלמיד חכם. תלמיד חכם זה מי שכל החיים שלו הם חיים של קודש, חיים של תורה. הוא יכול להיות שהוא עוסק בכל הדברים שבעולם. אבל איך הוא עוסק? מתוך מה הוא עוסק בכל הדברים? הוא רואה ברכה בצון, הוא רואה ריבונו שלם מברך אותו. הוא רואה איזה קושי, הוא יודע ריבונו שלם כאילו מעורר אותה למשהו. כל תופעה שהוא פוגש במציאות, הוא פוגש את ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא ממלא את כל ליבו. כל מה שהוא עושה, כל מה שהוא רואה, הגשם יורד, ריבונו שלם עכשיו מוריד לו גשם. התבואה מצליחה, הקדוש ברוך הוא עכשיו מצמיח לו את התבואה. היא לא צומחת מעצמה. הוא אוכל ומרגיש הקדוש ברוך הוא זן ופרנס לכל. אלה לא מילים של ברכות שחכמים תקנו שהוא אומר אותם. אלה חיים של אמונה. כל החיים מלאי אמונה. שמעתי שפעם שאלו רבי אחד, מתי הוא לומד? כל הזמן באים חסידים לשאול אותו, ואחר כך הוא עוסק בדברי קדושה, מתי הוא לומד? אז הוא אומר, מה השאלה? כשהולכים ליטול ידיים, חוזר על כל הלכות נטילת ידיים. כשהוא הולך לברך ברכת המזון, הוא חוזר על הלכות ברכת המזון, ערב שבת, הדלקת נרות, הלכות הדלקת... כל מה שהוא עושה, הוא חי, הוא מעביר אצלו, כן? את כל ההלכות הקשורות בדבר הזה. אם אדם חי חיי קדושה כאלה, מתי הוא לומד? כל היום הוא לומד, הוא לא הפסיק ללמוד. כל היום הוא פוגש את דבר השם, וכל מה שהוא עושה הוא פוגש את דבר השם. אלה היו אבות. ולכן אומרים חכמים שהם לא פסקה ישיבה מהם. כי באמת הם חיו חיי קודש, חיי ישיבה. אנחנו, כדי לחיות את החיים האלה, צריכים להרבות בלימוד ובחזרות ובשינונים ולימוד אמונה ועירה ומוסר וכדומה, כדי להגיע לדבקות הזאת. והם היו בתוך הדבקות הזאת. והם היו בישיבה, אבל אני חושב שבישיבה הייתה בכל החיים שלהם. חיים שיש בהם חילוץ עצמות, חיים, אנחנו אמרנו היום את ברכת החודש, ושם בין התפילות שלנו שאנחנו אמרנו, זה שאדם בכל מה שהוא עושה, הוא מבחינת הדבקות ברבינו שלם. גם בשוק, גם במלאכה, בכל מה שהוא עושה הוא דבוק. בכל מקום שהוא הולך, הוא הולך עם הישיבה. עם המהות של הישיבה, עם התוכן של הישיבה. הוא יוצא מהישיבה, הוא כבר עוסק בכל מיני דברים אחרים, אבל בעצם בכל מקום ביתו עמו, הוא חי חיי תורה. אלה, כך חכמים רוצים להעיר לנו את האבות. ולכן הם אומרים, הם היו בישיבה, זה אנחנו, מושג הזה אנחנו מבין. בישיבה, אז כל הזמן הם עסקו בתורה, אז כל הזמן קדושה, בסדר. ובאמת, הכוונה היא לא שהם היו דווקא בפנים. הישיבה שלהם הייתה בכל החיים. כל הופעות החיים. התורה מסיימת שאברהם זקן, שבע ימים. התורה מספרת לנו גם על מותה של שרה, וגם, ואלה ימי שני חיי אברהם, אשר חי 100 שנה ו-70 שנה ו-5 שנים, ויגווה וימות אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע ויסף אל עמיו. כאילו משמע שאברהם, כל החיים שלו היו חיים מאושרים. זקן ושבע בשיבה טובה ויסף אל עמיו. האם באמת זה כך היה? הרי 10 ניסיונות נתנסה אברהם. אברהם, ראשית כל, צריך לצאת ממולדתו, מבית אביו, למקום חדש. כך הוא מצווה על ידי ריבונו של עולם. הוא מגיע לארץ ישראל, יש רעב בארץ. הוא נגמר הרעב עם הצרות שמיים שלקחו את שרה במצרים. הוא חוזר בחזרה לארץ ישראל. יש לו מלחמה, 4 מלכים את החמישה, והוא צריך להיכנס במאבק של מלחמה. מתנסה ניסיונות לא פשוטים. עד 100 שנים לא נולד יצחק. עד 87 לא נולד אפילו ישמעאל. זה כל כך קל היה? לחכות כל כך הרבה זמן, כשמגיע לגיל הזקנה, אז הקדוש ברוך הוא מבטיח שיהיה לו בן. תדעו לכם, זה לא כל כך קל לגדל, כאדם בן 100 לגדל תינוק, לחתל אותו, לטפל בו כל הדברים. אולי היה לו עזרה, אבל כל פנים, להיות אימא כזאת מבוגרת ואבא כזה מבוגר, שהוא כבר צריך להיות לו מינים ולגדל את הבנים, זה לא פשוט. הוא, אברהם אבינו עובר הרבה איסורים בחייו. אבל מכל דבר הוא מוציא איזה לימוד. וכשבא הסיכום, הכל נראה נפלא. כמו שהנביא מתאר איך יהיה לעתיד לבוא. בטרם תחיל ילדה. כשתהיה הגאולה, פתאום יגידו, או, כמה זה יפה, הגאולה. כל מה שהיה עד עכשיו, כאילו לא היה. כל הצרות, כל האיסורים, כל ההכנות לקראת הגאולה, 2,000 שנות גלות, זה יהיה כאילו עבר קרף עין. כשמסתכלים פתאום במבט היסטורי ארוך, רואים שהגודל הזה של הגאולה הטובה, היא כל כך תהיה גדולה, היא כל כך תהיה נפלאה, שכל הצרות והאיסורים שהיו מקודם, הם כלא היו. הם התבטלו כלא היו. וגם אברהם מתגבר על הצרות, מתמודד איתם, בסוף הן עוברות, והוא, הסיכום, זקן, שיבה טובה, זקן ושבע. כאילו מילא את כל היהוד שהיה מוטל עליו. ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. כפי שאמרנו, החיים, חיי אמונה, כשאדם חי חיים כאלה, וכל מה שהוא עושה, וכל מה שהוא רואה, הכל מלא עצמו בהסתכלות של ריבונו של עולם, הוא עושה איתו, הוא מוביל אותו, הוא מטפל בו, הוא גם מייסר אותו, הכל מאת השם, והכל כמובן לטובה. וזה כמובן עובד גם על כל אלה שנמצאים בסביבתו של אברהם, וגם גם העבדים, גם אליעזר עבד אברהם, גם הוא. ועל זה אמרו חכמים, יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. התמימות הזאת של עבודת השם. האמת היא שמה שעשה אליעזר, שהוא אמר שאם תצא הנערה אשר אומר אליה, התינה קדך, היא תאמר שתה וגם לגמליך אשקה, היא אשר הוכיח. רוצה, עשה מין סימן כזה. אומרת הגמרא במסכת חולין, שכל נחש שאינו כאליעזר וכיונתן בן שאול, אינו נחש. כלומר, ניחוש, שכתוב בתורה לא תנחשו. כל ניחוש שאינו ניחוש כאליעזר, מה אצל אליעזר? אליעזר תלה בעשר ניחוש. אם הסימן הזה יהיה, זאת הנערה. אם לא, לא. זה ניחוש. אומר התוספות, שהפשט הוא שהדבר הזה אסור. אסור לנחש. אז התוספות דן, אבל אליעזר איך עשה את הדבר הזה? יונתן בן שאול גם כן עשה ניחוש. הוא אמר לנערו, בוא אנחנו נצא לקראת הפלישתים. אם הם יבואו, אם יגידו, עמדו במקומכם, אנחנו לא נעלה עליהם. אבל אם יגידו, בואו אלינו, סימן הקדוש ברוך הוא הוכיח שאנחנו ננצח אותם, ועל פי הניחוש הזה, יונתן הלך וניצח. ומה, יונתן עשה איסור? אסור לנחש. ויונתן עשה איסור, או אפילו אליעזר עבד אברהם, נו, הוא לא, הוא רק עבד אברהם, אבל בכל זאת, הוא יודע את ההלכות, וגם הגמרא בסנהדרין אומרת שכל מה שמפורש בתורה, לא תנחשו, זה גם לגויים אסור, זה לא רק לישראל אסור, אז גם אליעזר היה מחויב בזה. תוספות דן בזה, והתוספות רוצה ליישב שזה היה תנאי חד צדדי. כלומר, אם זה לא, אם היא לא תעשה כך, אז הוא לא יפנה אליה. אבל אם היא תעשה, אז הוא עוד יבדוק אם זאת הבת מהמשפחה או לא. כי בסיפור של התורה כתוב שהוא שם העבד את הנזמים על ידיה כבר מיד לפני שהוא שאל אותה בת מיד, אבל כשהוא מספר במשפחה את כל הסיפור מה היה, אז כתוב אחרת, כתוב שקודם שאל אותה בת מיד ואז הוא שם לה את הנזמים. הרש"י מפרש בשם המדרש שלא יגידו מה זה שמת לפני כן, מה הדברים יהיו מוזרים, אתה לא יודע בכלל עוד מי, ואתה כבר נותן לה את המתנות. אז כאילו, אומר התוספות, שבאמת מה שהוא מספר, ככה היה המציאות, וקודם התורה לא אמרה את זה באופן הזה, אבל באמת הכוונה שהוא לא ממש ניחש, אלא קודם הוא שאל בת מי את. כלומר, הוא לא שמח רק על הסימן. אבל אם היא לא הייתה עושה, כן היה... לא היה פונה אליה אם היא לא הייתה מגיבה כמו שהוא אמר בניחוש. זאת אומרת שהיה כאן איזה ניחוש חד למחצה. הוא לא עשה איסור, אבל בכל זאת זה דוגמה שאפשר ללמוד ממנה שאסור לנחש בצורה כזאת. אסור לאדם להגיד לעשות סימן, ולפי הסימן הזה הוא יתנהג. הוא יגיד אם יעבור, אני יודע... איזה, אם ייפול איזה חפץ או יעשה איזה דבר וזה, ויקרה משהו, אז הוא לא יעשה את הפעולה הזאת, אבל לא, כן יעשה. יש כמה וכמה דוגמאות בהלכה שמה זה ניחוש, שאסור לאדם לעשות איזה סימנים כאלה, בדוגמה של אליעזר. אבל הבח אומר שאליעזר לא עשה שום איסור. מה שמביאים, הדוגמה של אליעזר, מביאים את הדוגמה של ניחוש, אבל הוא לא עשה איסור. למה? כי הוא בעצם פנה לריבונו של עולם. הוא פנה אל הקדוש ברוך הוא. אקרנה לפניי. תן לי אתה את האות והמופת הזה. הוא לא עשה לעצמו איזה סימן. פנה אל השם. ביקש מהשם אות. ושהשם עם האות הזה יוכיח לו ויעזור לו למצוא באמת את הבת המיועדת ליצחק. זה לא נקרא ניחוש. כלומר, הוא בעצם מחדש לנו כאן איזה חידוש הלכתי, שכשאדם כאילו מנחש, מחפש איזה הדרכה אלוקית ורוצה לעשות על פי דבר השם, זה לא נקרא ניחוש. אחר כך אנחנו מוצאים באמת, הברכי יוסף משולחן ערוך אומר שאם יש כאלה שעושים, יש להם איזו שאלה ורוצים לדעת מה לעשות, פותחים את החומש ומה שנפתח הוא אם בתחילת העמוד, אם זה מראה ש תשובה לשאלה, אז מזה אפשר ללמוד. אומר הברכי יוסף שזה בסדר, זה לא ניחוש, זה שואלים בתורה. שואלים מה התורה אומרת, פותחים את התורה ורואים מה היא אומרת. אבל זה ניחוש, מה אתה במקרה פותח איזה דף ואומר, אתם יודעים עכשיו יש כאלה מנהגים של כמה שעושים כך. הברכי יוסף אומר שזה בסדר. יש ידוע שגורל הגרע, לא פתיחה אחת, אלא כמה שבע ושבע, אני לא יודע בדיוק את פרטי הדברים, אבל בסוף נפתח על פי איזה סדר מסוים, נפתח, וכאשר מוצאים, ושם אפשר למצוא את התשובה. לא כל אחד יכול לעשות את זה, צריך להיות אדם עם עומק של הסתכלות, להבין את התשובה, כי התשובה לפעמים יכולה להיות לפנים שונות, אבל ככה מסופר על גורל הגרר, הרב רבי לוין, הוא על פי גורל הגרא, הוא מצא בדיוק את ה... לדעת מי הם הנפטרים בשיירה שם לגוש עציון. ויצא לו ממש השמות שלהם, נפתח השמות של זה, רצה לדעת מי זה, פתח, יצא השם. עוד פעם השם, עוד פעם השם, כל פעם יצא השם. ורובה דרובה יצא ממש השם של אותו, של אותו, היו כמה, כמה אנשים, כן, שלא ידעו מי הרוג הזה, מי הגוף הזה, ועל פי, על פי הרצה, מזה עשה גורל על זה, יצא לו השם הזה, על השני יצא עוד פעם שם מאחד מהשמות ש, של הרוגים. אז ברכי יוסף אומר שזה בסדר. זה שאלה בתורה, שואלת התורה. כלומר שבעצם איסור ניחוש זה כשאדם לא מכוון לשם שמיים. אדם סתם עושה לו איזה ניחוש. נעשה ככה, ניקח מטבע, נעיף אותה, אם היא תהיה פה לצד זה, אני הולך. אם לא, אני לא הולך. אם היא תיפול לצד זה, אני עושה את העסק הזה. אם לא, לא. מה זה? זה איסור תורה של ניחוש. אבל כשאדם פותח את התורה, ורוצה מהתורה ללמוד, אני לא מציע את זה לכם לעשות. כי זה לא הסדר. גם בהלכה כתוב שאף על פי שזה לא ניחוש, אבל תמים תהיה עם השם אלוקיך. לא צריך לעסוק בניחושים. אבל זה, המדרגה של אליעזר מדרגה יותר גבוהה, כמו שהבח מפרש. הוא לא עשה ניחוש, הוא פנה אל ריבונו של עולם, והוא היה האמין בתמימות שמבקש מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יענה. כי זה היה טבע של הבית הזה. ביתו של אברהם, כך הם חיו. פונים לקדוש ברוך הוא ומקבלים תשובה. וזה לא היה חד פעמי, זה כבר היה ככה סדר של החיים. מלאי אמונה. זה הכוונה של הבח, שזה לא נקרא ניחוש. שזה מין בקשה כזאת לסייעתא דשמיא, ויש אולי קצת עוד הסבר נוסף שמסבירים המפרשים על, על הפוסקים, שכיוון שהוא אמר דבר סביר, הוא לא אמר, לא זה רק מטבע לראות מאיזה צד היא טיפול. הוא אמר, מי מתאים? מי מתאימה ליצחק? בעלת חסד. זאת אומרת, אם יהיה לה הסימנים האלה של חסד, זה היא מתאימה. אם לא, לא מתאימה. כלומר, הוא הלך לעשות סימן סביר. וסימן סביר, אז זה לא נקרא ניחוש. כלומר, אם אדם עושה מין כזאת בדיקה, בדיקה של מידות, זה לא נקרא ניחוש. שניהם ביחד. גם הפנייה כלפי שמיה, גם הסימן הזה שהוא הגיוני ונכון, זה אצל אליעזר, זה בגדר תמימות. כל אחד שעושה דבר כזה, זה לא הסדר. הסדר שאדם צריך להיות תמים, תהיה עם השם אלוקיך, לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, לא לחפש פטנטים וסימנים וכל מיני רמזים, ולא ללכת למקובלים ולכל מיני סודות וכל מיני אנשים שיש להם חושים עליונים וכדומה. צריך לעבוד את השם, לקיים את המצוות, לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, ואז יהיה סייעתא דשמיא בדרך הטבעית הנורמלית. כשאדם עושה בדרך מלאכותית, שאולי היא לא אסורה, אבל זה לא הצעה, לא הדרך הבריאה, זה לא הסדר. אבל אצל האבות, אנחנו חוזרים לזה, כך היה הטבע הבריא. אצל אליעזר זה היה פנייה אל ריבונו של עולם. הם חיו את חיי האמונה. יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. ואנחנו מתפללים והשיב לבבות על בנים ולב בנים אל אבותם. הסיכום של הדורות זה שלחבר. האבות, כמו שאמרתי, הם חיו חיי אמונה כלליים. חכמים אומרים שזה שווה ערך לקיום כל המצוות. אני לא יודע אם צריכים להגיד שהם דקדקו בכל פרטי המצוות על פי המשנה ברורה. אבל הם, כל מה שחי אדם כשהוא מקיים את כל המצוות על פי ההלכה, אצל האבות זה היה עוד ועוד יותר במדרגה של שלימות. הם חיו חיים של אמונה. ושיב לבבות על בנים, ולב בנים על אבותם. אנחנו יודעים לדקדק בפרטים ובפרטי פרטים. אנחנו קיבלנו את התורה מסיני עם תרי"ג מצוות, ומצווים ועושים ומקיימים את כל המצוות בשלימות, ואבות היו במדרגה עליונה של אינם מצווים ובכל זאת הם עושים, הכל מתוך איזו שייכות טבעית. הדור האחרון עניינו וישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, להיות שלימים בתורתם של בנים עם כל הדקדוקים ועם כל פרטי הפרטים, וכל השלימות הזאת המפורטת ממולאה באותה גדולה של האבות שחיו חיים של אמונה, ושכל המצוות כולם היו אצלם בטבעיותם. ואז כשמגיע החיבור הזה, אז מתקיים ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, שנזכה בקרוב לגאולה שלמה.